טוב, שלום לכולם. אני בחרתי לעסוק היום בסוגיה שקשורה לשבוע הזה, שבו התחלנו לומר, או יותר נכון לבקש, ברך עלינו, התחלנו לבקש על הגשם. אז הייתי רוצה, מתוך סוגיית בקשת הגשם, להגיע לסוגיה שלנו, שהיא סוגיית הזוגיות. אולי אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, תודה רבה. אנחנו יודעים שכל זמן יש לו אופי, יש לו תכונה, יש לו מסוגלות. ולכן אם אנחנו מזין במר חשבן עד פסח וכו', נוהגים להגיד או נוהגים לבקש, לשאול על הגשמים, ברך עלינו ותן תל ומטר לברכה, אז כנראה שהזמן הזה יש לו אופי מסוים שבא לידי ביטוי בבקשת גשמים. בסדר? לא רק הזכרת גשמים, אלא גם בקשת גשמים, שאלת גשמים. לכן הזמן הזה הוא זמן מיוחד בנקודה מסוימת כנראה, אבל תכף נראה שממנו אפשר ללמוד לכל החיים, ובוודאי בסוגיה של הזוגיות בתוך המשפחה. אז בואו נתחיל. נתחיל באיזה הקדמה כללית. באיזה שני כינויים נקראים המים היורדים מן השמיים בתורה? גשם, מטר. ביטוי יוצא דופן, מבול. בסדר. אבל גם פרשת נוח, אם תבדקו, תראו שיש מקומות שכתוב מטר, יש מקומות או מקום שכתוב מטר, יש מקום שכתוב גשם, ויש מקומות שכתוב מבול. אוקיי, למה? אבל שני השמות המרכזיים למים שבאים מן השמיים הם גשם ומטר. יופי. אם הייתי שואל ילד, תגיד לי ילד, למה יורדים מים מהשמיים? מה המטרה? מה התפקיד? תשובה? מה? תגיד תשובה יותר עקרונית. חיים. כלומר, החיים הפיזיים, החל ממדרגת הצומח עד מדרגת האדם, לא יכולים לחיות ללא מים. בסדר? ברור. לכן ברור שיש מטרה גשמית למים שיורדים מן השמיים. המטרה הגשמית, לא רמוזה אלא מבוטט, היא מבוטאה בלשון הרב במילה גשם, זה התועלת החומרית שיש במים האלה, שזה קיום העולם החומרי, עצם הקיום הפיזי, זה נקרא גשם. יש צד של גשם בגשם, הצד של הגשם בגשם זה בעניין הגשמיות. בסדר. הכינוי השני שהתורה קוראת למים האלה נקרא מטר. הפעם הראשונה ש מופיעה או מופיע ביטוי למים האלה זה דווקא כי לא ימטיר השם אלוהים ואדם אין לעבוד את האדמה. המילה מטר זה מלשון מטרה. זאת אומרת, חוץ מזה שיש לגשם תפקיד ותועלת חומרית בבניין העולם החומרי הפיזי, עצם הקיום, יש כנראה למים האלה גם מטרה, מטרה רוחנית, מטרה אלוהית. מה המטרה האלוהית? אומר רש"י כידוע, תחילת פרשת בראשית, ועד יעלה מן הארץ וכו', כי אדם אין לעבוד את האדמה. אין אדם מכיר בטובתן של גשמים, כי עדיין הוא לא נברא האדם, ולכן אין צורך שירד גשם מן השמיים. כלומר, הגשם המטרה שלו באמת זה לא רק להחיות את הגוף, אלא בעיקר לייצר קשר בין הנברא לבורא מצד הנשמה. זאת המטרה. וכל מה שאין אדם שלא יודע להתפלל על הגשם, שמבין שלא רק כוחו ועוצם ידו, אלא צריך כאן שפע אלוקי מן השמיים שישלים את האחריות של האדם, אז במילא אין צורך בגשם. כלומר, אין צורך במטר. אם כן, יוצא רק כפתיחה, שני הביטויים או שני הכינויים שהמים האלה שיורדים מן השמיים לארץ מכונים גשם ומטר, הם בעצם שני ממדים ביחס למים האלה. א', בניין החומר, ב', בניין הרוח. המטר הוא המטרה שבגשם הגשמי. בסדר, עד לכאן תורה. יופי. איך נקרא הגשם, תכף נראה, מטר, במשנה? עד כאן תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אהו, אפשר להציץ, פסקה מספר אחד. המבחן עם ספרים פתוחים. איך? גבורות גשמים. נכון? ממתי מזכירים? גבורות גשמים. מאיפה הגיעה המילה גבורות עכשיו? סיבכת אותי גשם, מטר, מבול, לא דיברת. פתאום נכנסת לי עכשיו גבורה. מה רוצים פה? מה זה גבורות גשמים? אומר רבי יוחנן, גמרא תענית, אמר רבי יוחנן, מפני שיורדים בגבורה. חזרנו לילד בן 5. ילד, מה זה גשם יורד בגבורה? תסביר לי. תשובה? מה? יורד חזק. גשם יורד חזק, עושה רעש, מפחיד וכו'. אז יורדים בגבורה, הכוונה, יורדים בתוקף, בחוזק וברעש. נגיד, יופי. אומר הזוהר, לא, לא רק. לא זה מה שרבי יוחנן התכוון. אומר הזוהר שיורדים מסיטרה דגבורה. יורדים מהצד של מידת הגבורה. טוב, אנחנו יודעים שיש 10 מידות אלוקיות שמחולקות בחלוקות שונות. אחת החלוקות היא החלוקה של ימין, שמאל ואמצע. ימין, מאוד כללי, מדרגת הבורא. שמאל, מדרגת הנבראים. אמצע, הבורא בנבראים. למשל, בהקשר שלנו, חסד גבורה תפארת, חסד צד ימין, מדרגת הבורא, כבר נסביר. גבורה, מדרגת הנבראים, תפארת, הגילוי של החסד בגבורה. כבר אני מסביר את זה. בסדר? אז אם כן, הגשם נקרא גבורות גשמים, לא רק כי הוא יורד בחוזק ובתוקף וברעש, אלא כי הוא יורד מהצד של מידת הגבורה, אני ממשיך, ולא מהצד של מידת החסד. גשמים זה חסד, מה זה? את אומר לי גבורה. אז בואו נתחיל. אפשר להתחיל? לא שכחתי את נושא השיעור. לא, זה, 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 זה מול הפנים שלי, אני רואה כל הזמן את הנושא. כתוב בדף, מה אני אעשה? צריך לעמוד בדף. אומר הרב, השפע, שורה שלישית, מקור אחד. השפע היורד ממרום. מקף, מצד חסד הבורא יתברך, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו. כלומר, שיוכל האדם להנות ממנו מיד. כי עניין אמן שהיה גמור ומוכן להנאתו. בואו נתמקד רגע בביטוי גשם, לא מטר. אם גשם עניינו קיום החיים, הפיזי, החומרי, האם הקדוש ברוך הוא יכול לקיים אותנו ללא התהליך הארוך שנקרא ירידת הגשם וצמיחת הצומח, נגיד חיטה, זרעתי חיטה ואני צריך עכשיו לגדל את החיטה ולסקל את האבנים ולהשקות ולסלק את כל החרקים ואחרי זה לקצור ולעבור את כל התהליך עד שבסוף נוכל לאכול לחם. כמה הוא יכול לדלג על כל התהליך הזה? ברור, הרי היה. למה, איפה, א', גן עדן לא מבין מגן עדן.
לא, אבל לפני הכללה של...
אני עוד לא יודע, המילה כללה שלך, אנחנו תכף נראים את הצודק. כן, אבל עוד לפני, יותר פשוט. אמן במדבר. בסדר? הקדוש ברוך הוא הוריד לנו אוכל מוכן במדבר. וכמו שלימדה אותנו גננת, בשם חז"ל, מי שרצה לטעום בשר, טעם, מי שרצה לטעום גלידה, טעם, הכל בסדר. יופי. הקדוש ברוך הוא יכול היה להחיות אותנו באופן כזה גם אחרי 40 שנות נס במדבר? כן. דרך אגב, יש לי הצעה יותר טובה לריבונו של עולם. היית יכול לברוא אותנו שבעים? האם המיקרופון הזה צריך לאכול? דומם לא צריך לאכול. אבן לא צריכה לאכול, היא שבעה תמיד. מישהו רוצה להיות פה אבן? לא, חד ושלום. בסדר? אז אם כן, אני חוזר. מצד חסד הבורא, אם הקדוש ברוך הוא היה מנהל את העולם, על פי מדרגת הבורא, שהיא מידת החסד, אני מתקדם, כי לעולם חסדו, שחסד שווה נתינה של הנותן ללא גבולות, בין בכמות, בין באיכות, בין ברציפות וכו', אז הקדוש ברוך הוא היה יכול לעשות את זה ככה. היה יכול לברוא עולם, שבו הוא משפיע עלינו משפעו, מטובו, ללא גבולות. מצד חסד הבורא הוא מוכן לרדת, היה יכול הקדוש ברוך הוא להוריד עלינו את האוכל הזה, את הקיום החומרי הזה באופן גמור. הקדוש ברוך הוא יוריד לנו עוגיות מהשמיים ולחם מן השמיים ושניצלים מהשמיים והכל מהשמיים, כמו במכון מיר בערך, שיוכל האדם מלון מיר, שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד, כי אין אמן שהיה גמור ומוכן להנאתו. אז מצד הבורא מידת החסד, כלומר הייתי בככה, ההנהגה המתאימה יותר לבורא היא מידת החסד. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם שהוא במדרגת הנבראים. ומדרגת הנבראים היא מדרגה של נבראים מצומצמים שלא יכולים לקבל את החסד ללא גבול. למשל, דוגמה, נחזור למים. חסד ללא גבול נקרא בתורה מבול, שבנה הוא הרס את העולם. הרס. למה? כי אין לה קרקע. יכולת לספור כזאת כמות של מים. הקרקע ספגה את המים עד השלב שהיא יכלה להיות רוויה. ברגע שהיא ניתה רוויה, המים התחילו לצוף על פני הקרקע, וקיבלנו מבול ונחב העולם. זהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא החליט שכשהוא בורא עולם, הוא בורא עולם שבו מידת הגבורה, כלומר גבורת הצמצום, כלומר מדרגת המקבלים, תצמצם את החסד, וזה מה שיאפשר לקבל את החסד. ניקח דוגמה. כוס המים הזאת יכולה להכיל כמה? 180 מיליליטר. מיליליטר. יופי. נגיד, בוא נעגל את הפינות, 50 ליטר. יופי. שאלה, האם הייתי יכול לשתות, אז מצד אחד, הכוס הזאת מצמצמת, אני רוצה לשתות חצי ליטר. נותנים לי פה 180 מיליליטר. טוב, אז מצד אחד הכוס מצמצמת. אז מידת הגבורה היא צמצום. מצד שני, היא מאפשרת. כי אם לא היה כוס, והיו מים זורמים, לא יודע מאיפה, והייתי יכול לשתות? לא. כלומר, מה שמאפשר את הופעת החסד של הבורא במדרגת הנבראים, זה דווקא מידת הגבורה שמצמצמת את החסד. נגיד זה בשפה של פסוקים, הקדוש ברוך הוא מצידו, כי לעולם חסדו, מצידנו, כי גבר עלינו חסדו. מה שהוא אצלו לעולם חסד, כלומר חסד ללא גבול, אצלנו זה חייב לעבור דרך מידת הגבורה, כי גבר. כי גבר עלינו חסדו. החסד שאצלו הוא לעולם, אצלנו הוא כי גבר. או עלינו הוא כי גבר. בסדר? אז אני ממשיך. אז השף, אנחנו כרגע בהלכות גשם. תכף נגיע להלכות רוח ותכף נגיע לזוגיות. השפע היורד ממרום. מצד חסד הבורא יתברך, אם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם לפי מדרגתו, הוא מוכן לרדת באופן שיהיה גמור בעניינו, גמור, שלם, מוכן, מושלם. שיוכל האדם ליהנות ממנו מיד. לא צריך גשם שיפגוש את הקרקע, והקרקע תצמיח צומח, ואנחנו נזרע, ואז עד שיגדל, ולהתגבר על כל המפרים, ועד שבסוף נקבל איזה לחם. קניין המן שהיה גמור מוכן להנעתו, אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים, באופן שיהיה צריך הרבה מדרגות, עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. מתקדמים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה עולם שבו האדם לא עובד, שבו האדם לא עמל, שבו האדם לא מתאמץ ותורח, שבו האדם לא שותף. הקדוש ברוך הוא רוצה, תכף נראה יותר עמוק, אבל כרגע הקדוש ברוך הוא רוצה להופיע בבריאה דרך השותפות האנושית. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא עולם לכתחילה מבחינתו, שהוא עולם של צמצום מידת הגבורה. כן, חז"ל אמרו שהעולם הזה נברא בגבורה והתורה ניתנה בגבורה, כלומר גבורת הצמצום, זו הכוונה, כדי שאנחנו נוכל להיות שותפים. כי בכל הקדוש ברוך הוא מופיע עלינו חסד חלקי, כשאנחנו נוכל לפתח את החסד הזה, לשדריג אותו, להשלים אותו, כמה שאנחנו מסוגלים. אז גם ככה, הקדוש ברוך הוא מוריד גשם, ואנחנו עכשיו מתחילים לעבוד את האדמה. עד כדי שבסוף נקבל כיכר לחם, כמשל. אך מידת הגבורה פועלת היא הרבה עיכובים וצמצומים, ולכן יש הרבה מדרגות, הרבה חלקים, כדי עד שיבוא לכלל הנאה על ידי עבודת האדם. אם כן, התקדמנו. הגשם הוא סמל ודוגמה לרצון האלוהי מהבריאה. הרצון האלוהי מהבריאה הוא שהאדם יהיה שותף, וכדי שאדם יהיה שותף הוא צריך לעמול ולתרוח, וכדי שיוכל לעמול ולתרוח, הקדוש ברוך הוא השאיר חללים שהוא לא ברא אותם, ואדם צריך להשלים אותם. דרך אגב, סוגריים, לא נפתח אותם עכשיו. ככל שאדם הוא יותר גדול ויש לו יותר יכולות, אז כנראה שהחללים שהוא צריך לטפל בהם יותר גדולים. סגרתי סוגריים. בסדר? נעזוב כרגע את המשפט הזה, כי זה משפט מסובך שצריך לפרק אותו. הלאה, אומר הרב, ואל תחשוב שזה רק בעולם החומרי ככה. זה גם בעולם הרוחני ככה. מקודם דיברנו על שפע יורד ממרום, מצד מה? מצד הגשם. עכשיו יש גם שפע שיורד ממרום מצד הרוח. תורה, יראת שמיים, מידות טובות וכו'. אומר הרב, וכן הוא גם בשלמות הרוחנית, שהשפע היורד מן השמיים על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית, היה ראוי שירד באופן גמור. כמו שהגמרא בנידה אומרת שהתינוק ברחם אמו לומד כל התורה כולה. ואם לא היה לומד כל התורה כולה, אז יש לי הצעה מהפכנית. בחדר לידה אנחנו עוברים דיסקונקי. כל התורה כולה. דיסקונקי, כמה שניות זה לוקח, אין לי מושג. ואחר כך, זה במוח. אחרי זה בלב, כל המידות כולן. אחרי זה ביד, כל המצוות כולן. שכל נפש גוף, פתרנו את הבעיות. נגמר. מישהו היה רוצה פה לקבל את כל השס כולו בדיסקונקי? מי אמר כן? דוגרי כן. אז אנחנו לדוגרי הזה נגיע עוד כמה דקות. תכף נראה, תכף נראה, מה יכול לייצר הדיסקונקי הזה? איזה קטסטרופה זה מייצר? תכף נראה. בסדר? לכן התשובה האמיתית היא, לא. שלושה סימני קריאה. כתוב על הגאון מווילנה, אחי, מה שמך? מאיר. כתוב על הגרא, שהוא באים לו מגידים מן השמיים, והם גאים לו סודות התורה, והוא סילק אותם, לא רצה אותם. לא רצה אותם. אני מתקדם רגע, אדם לעמל יולד, שני אחת, אדם לעמל יולד זה לא כללה. תכף נראה שאדם לעמל יולד, זו מדרגת האדם. זה ה-DNA של האדם. זה התפקיד ההיסטורי של האדם. תנו לי עוד 5 דקות. מה? האם השולחן ערוך נכתב על פי המגיד?
לא.
האם פוסקים הלכה על פי מגיד? מחלוקת, אומר. ספר שו"ת מן השמיים. נכון? יש פוסקים שאומרים שלא פוסקים על פי הספר של שו"ת מן השמיים. לא בשמיים. בארץ. נביא וחכם, על פי מי פוסקים? חכם. טיפת חלה נפלה לסיר בשרי. הלכתי לנביא, אומר לי אסור. הלכתי לרב, אומר לי מותר. למי שומעים? לרב. הלכה. בסדר, תכף נגיע לשם. אומר הרב, וכן הוא גם בשלמות הרוחנית, שהשפע יורד מן השמיים, תורה, יראת שמיים וכו', על ידי קדושת התורה לשלמות הרוחנית היה ראוי שירד באופן גמור. למשל, היינו יכולים להיוולד עם כל התורה כולה, ועם כל המידות הטובות כולם, ועם כל היראת שמיים כולה. נפלא מאוד, חוסכים את הבעיות. עד שיהיה אדם מוכן, על ידו, על ידי הגמר מלאכה הזה, לשלמותו בלא עבודה ותורך. אבל מצד מידת הגבורה נתגלו העניינים במלבושים ומסקים. ואז התורה מתגלה בחלקים, ובשלבים, ובהדרגות, ובכישלונות, ובמשברים, ובנפילות, וכו'. עד שאדם צריך לעובדה ולשומרה, וזה היה אפילו בגן עדן, לעובדה ולשומרה, צריך להבין מה זה שם בגן עדן, לעובדה ולשומרה, ברמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה וכו', ואך אז, אנחנו הולכים לפרק את המילה אך, ורק אז, בניגוד לתשובתך, יקבל שלמותו. רק אז, רק על ידי עמל ותורך, האדם יכול להגיע לשלמותו. תרף נראה מה זאת השלמות הזאת. ועל כן, אמר הפסוק בפרשת האזינו, ועל כן נמשל שפע התורה לגשמים, יערוב כמטר לקחי. יש כידוע שתי ברכות בלבד שמדאורייתא, ברכת המזון, ברכת התורה. בינן החומר, בינן הרוח. בינן הגוף, בינן הנשמה. שתי הברכות האלה, שני הממדים האלה, בינן הגשם, בינן הרוח, יש מכנה משותף. המכנה המשותף, שהוא נלמד מהגשם, יערוב כמטר לקחי, תסתכל על המטר, על המטרה של הגשם, כן? על המטרה של הגשמיות, שלפי הכיוון הזה המטרה היא להיכנס למסלול של עבודה ועמל, ולא לחכות לקבל את הכל מן המוכן. אותו דבר, כמו שאתה רואה את המטר בגשם, אותו דבר בתורה. אין תורה בדיסקונקי. זה לא עובד ככה, אין קיצורי דרך.
אני מתחבר עם הסבא מלובדיו, כשהוא אומר שהאדם הראשון חטא ומתכוון כדי לעשות עבודה
בשם הזה. מה שאתה אומר, אומר גם הנציב. הנציב כותב שלולי אדם הראשון חטא, היה הקדוש ברוך הוא צריך לברוא עוד אדם, שיעבוד לבד. כך הוא כותב. אז עשינו שלום. בין הנציב, לבין עולם החסידות. יחסית. כן, טוב, אבל זה סוגיה שלמה, לא פותח את זה עכשיו. חוזר אלינו, בואו נתקדם רגע. אם כן, יוצא ככה. בזין במרחשבן מתחילים לבקש על הגשמים, לשאול על הגשמים. מתחילים להזכיר גבורות גשמים. למה הגשם נקרא גבורה? כי הגשם, כמשל, בעולם החומרי, מלמד אותנו את סוד ההנהגה האלוקית בעולם. סוד ההנהגה האלוקית בעולם זה שהחסד האלוהי מתגלה דרך צמצומי הגבורה כדי להשאיר מקום לאדם, כדי שיהיה שותף, ותכף נעמיק את זה יותר. אז בזין במחשבן, אנחנו עכשיו נכנסים, אפשר לומר פלוס מינוס, לחצי שנה, שהיא חצי שנה של עמל ותורך ועבודה וסיזיפיות ושגרה ומאמץ, ועוד פעם כל המשפט הזה שאמרתי, ועוד פעם כל המשפט הזה שאמרתי. איך קוראים לזמן הזה בעולם הישיבות? זמן חורף. אין סליחות של אלול, עננו, וחגים, וזמן קיץ, הים קורץ לך, זמן חורף. אין כמעט חגים, סזיפיות, שגרה, לא רוצה להגיד שחס ושלום שחיקה, עמל ותורך, עמל ותורך, עמל ותורך, יערוף כמה אתה לקחי. זהו. אומר המהר"ל, עד לאן זה מגיע? אני חושב באמת, כל מי שהוא כאן במכון מאיר באופן שלם או מלא, הוא צריך לדעת שהוא נכנס עכשיו לזמן בין זמני השנה בעולם הישיבות, שהוא הזמן הכי חשוב לבניין הרוחני. קודם כל הוא זמן משמעותי מבחינת כמות, 5 חודשים, שנה מעוברת 30 שנה, ובית הוא זמן עם מינימום הפרעות, אם אפשר לקרוא חד ושלום, הפרעות. שגרה, 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 עמל, עמל. משיב הרוח ומוד הגשם ותן תנו מטר לברכה, ברך עלינו. כן, אנחנו עכשיו גשם, מי זה הגשם בעצם יוצא? אנחנו זה הגשם. בואו נתקדם. אומר המהר"ל, תפארת ישראל פרק ג', ידוע, אני מקווה לכל היושבים פה, לחלקם, האדם עם מעלת נפשו האלוהית, והוא, האדם הזה, מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים, שאין מעלתו האחרונה בפועל. ידוע המהר"ל ארוך כאן ככה קיצורי דברים, שיש נבראים למעלה מן האדם, מלאכי השרת ומעלה. יש נבראים מתחת לאדם, בעלי חיים ומטה. כל הנבראים כולם בלשון המהר"ל הם בפועל. מה שיש בהם זה מה שהם. אין להם פוטנציאל בכוח שצריך לצאת אל הפועל. לא נדרש מהם מאמץ להוציא מן הכוח אל הפועל. הם בפועל. מלאך הוא נקרא שליח. שליח עושה רצון המשלח. אין לו אישיות של עצמו. שליח שכפר ברצון המשלח, אומר לו המשלח, לתיקון השדרתיך ולא ליוות, שלחת אותך לתקן ולקלקל, שלחת אותך למשימה א', מה אתה עושה משימה ב', וכו'. וכנ"ל כידוע המהר"ל למשל על המילה בהמה, בהמה, בה, מה, מה, זה המהות, מה, מהות, ובה, מה אתה רואה, גוש בשר, זה המהות שלה. אין יותר מזה. גוש בשר שיכול לתת אולי חלב, יכול לחוש את השדה, יכול להעביר דירה על הגב, בסדר, זה מה יש. זהו. אז האדם, מהבחינה הזאת, הוא שונה מכל הנבראים עליונים ותחתונים. שמה? שהוא בכוח. וצריך לצאת אל הפועל, אני אומר רגע בעל פה כדי שנספיק בזמן. ולכן אף על פי שכל הנבראים כולם נבראו מתוך 4 חומרי הגלם, נגיד כרגע הפיזיים, אפר, מים, רוח, אש, מכירים את זה, כן? אפר, מים, רוח, אש. אז אם כן, כל הנבראים כולם נבראו מן האפר, מן האדמה, רק האדם נקרא אדם על שם האדמה. למה? אם כי הוא נברא מן האדמה, כל הנבראים נבראו מהאדמה, אז מה שונה האדם בזה? אלא יש באדם תכונת האדמה. מה תכונת האדמה? שיש בה בכוח, יש בה תכונת העצמחה. אבל אם לא נטפל בה, לא נזרע בה, לא נשקע אותה, לא נסכל את המעכבים, אז היא תישאר בור. אז האדם נקרא אדם לא כי הוא נברא כחומר גלם מן האדמה, אלא כי יש בו תכונת האדמה שהיא היציאה מהכוח אל הפועל. כמה אדם צריך לצאת מהכוח אל הפועל? האם יש אל הפועל שהוא תחנה סופית אצל האדם? אומר המהר"ל, אני קורא במהירות, האדם עם מעלת נפשו האלוהית והוא מיוחד מבין כל הנמצאים עליונים ותחתונים שאין מעלתו האחרונה בפועל. אך האדם הוא בכוח ויוצא לפועל ויראה ששמו מורה על דבר העצמי לו, על תכונתו, על עצמיותו. האדם מתייחס ביותר אל האדמה, הראיה שהוא נקרא על שמה. וזה כי האדמה היא מיוחדת בזה שהיא בכוח ויש בה יציאה לפועל. מה היא מוציאה לפועל? כל הדברים אשר רוצים ממנה, צמחים ולנות ושאר כל הדברים, והיא בכוח לכל זה. וזהו עניין האדם שהוא בכוח ויוצא שלמותו אל הפועל. אמנם, אל תאמר, כי אם יציאת שלמות האדם אל הפועל, אפשר שיוצא שלמותו לגמרי אל הפועל, דהיינו, יש תחנה סופית להוצאה אל הפועל. כן, הוצאה אל הפועל תחנה סופית, נקווה שלא, אבל בהקשר הזה פה, כן? שזה אינו כלל, כי זהו בריאתו. תכונת האדם זה הוצאה מהכוח אל הפועל. תכונת האדם זה עמל. כי זהו בריאתו, זה ה-DNA שלנו, זה התכונה שלנו, זה הטבע שלנו, זה התפקיד ההיסטורי שלנו. שזה לא כלל, כי זהו בריאתו שאם שהוציא, כלומר אף על פי שהוציא שלמותו אל הפועל, נשאר עוד בכוח כמו שהתבהר לפני זה, כמו שאמר אדם לעמל יולד. ולכן אדם לעמל יולד זה לא כללה. אדם לעמל יולד זה ה-DNA, זה ה-CT, זה הרנטגן האנושי. וזאת הברכה של האדם. א' כרגע, כי הוא שותף עם הבורא במעשה הבריאה, ותכף אני יותר עמוק מזה. אז אם שהוציא אל הפועל את שלמותו, נשאר עוד בכוח. כי האדם נברא לעמל שאין לו שביטה והשלמה כלל. אין שביטה שהוא שובט מעמל, ואין השלמה שהגיע לשלמות. אין דבר כזה. ואם שהוא יוצא אל הפועל, נשאר עוד תמיד בכוח לצאת אל הפועל. כל זה אנחנו לומדים מהגשם. זה זין במחשבה מלמד אותנו. גבורות גשמים. כי גבר עלינו חסדו. גבורה. מידת הגבורה שצמצמה. והורידה את השפע החומרי והנמשל הרוחני וכו'. דרך המים שכל התהליך שהסברנו מקודם. טוב, אז לאן התקדמנו? התקדמנו שאנחנו נמצאים בימים, גם מצד בקשת גשמים וגם מצד זמן חורף בעולם של ישיבה, בזמן של, שמתבררת או יכולה להופיע תכונת העמל, המאמץ, התורח, העבודה, השותפות של האדם עם הבורא בבריאה. יפה, אבל זה יותר עמוק מזה. עכשיו אנחנו בעצם מגיעים, אני חושב, לנקודה העיקרית שאני רוצה לחדד אותה פה. כן. כרגע, כדי להיות שותף עם הבורא בבריאה. עוד 10 דקות, ייפול הסימון. בעצם עכשיו אני מתחיל את השיעור. לא, באמת, אני באתי בעיקר בשביל 3 פה. זה, אני חושב, נותן כוח, א', לזמן חורף, ב', זה נותן כוח להבין את המציאות שבתוכה אנחנו חיים, תכף נדבר על זה קצת, וג', זה נותן כוח לכותרת, לעמל הזוגי. זוגיות לא באה במתנה מהשמיים. זוגיות דורשת עמל. וזו תכונת האדם. וזו מדרגתו. וזה תפקידו. אבל בוא נגיע לשם בנקודת הזמן הנכונה של השיעור הזה. בוא נתקדם. אומרת הגמרא למטה, מקור 3, צד ימין למטה. אמרי דבר רבי ינאי. מה ידכתיב? מה זה מה שכתוב בפסוק? בספר משלי. כי מיץ חלב יוציא חמאה. המיץ של החלב מוציא חמאה. אומרת הגמרא. אמרו ב... בית מדרשו של רבי ינאי, במי אתה מוצא חמאה של תורה? חמאה, בדרך כלל זה המובחר שבחלב. אני לא יודע אם האגף הזה יודע, אבל האגף הזה יודע שהייתה חסרה חמאה, עדיין חסרה. יש כבר חמאה. חצי שנה אי אפשר להשיג חמאה תוצרת תנובה. בערך. הביאו מפינן, לא? משהו כזה. חמאה זה הצד המובחר של החלב. זה פסוק. כי מיץ חלב יוציא חמאה. אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמאה של תורה? צד מובחר של תורה, במי? במי שמקיא חלב, שינק משדי אמו עליה. מי שמקיא את החלב, שהוא ינק כשהיה תינוק. מה זה אומר? מה כתוב פה? תראו מה אומר הרב, נפלא ביותר. ואני חושב שבמכון מאיר, חייבים להגיד את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו, פעם בשבוע, פעם בחודש. לא לשכוח את זה, כי המקום המופלא הזה יכול להשכיח את זה מאיתנו בגלל מעלתו. כבר יוסבר. אומר הרב, רבים הם הפדגוגים. מה זה פדגוגים? מלמדים, מחנכים. לא, הלוואי מלמדים, מחנכים. כן, כאן זה בשפה של אקדמיה, פדגוגיה. כן? רבים הם הפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. וחושבים שיביאו ברכה לעולם. אנחנו עכשיו נכנסים, איך אדם, נכנסים לסוגיה, איך אדם קונה תורה. ב-48 דרכים, דברים, התורה נקנית, קניין תורה, תכף נראה מה זה, איך אדם קונה תורה? האם הוא קונה תורה בניסקונקי? האם הוא קונה תורה בזה שהוא יושב בכיתת אמונה ויאכילו אותו עם דף מקורות, כמו שעכשיו אנחנו עושים? או באופן אחר לגמרי. האם אנחנו מבטלים את מה שעכשיו אנחנו עושים? לא. אבל האם זה הדבר העיקרי, תלוי בשלב ההתפתחות? כנראה שלא, תכף נראה. רבים מהפדגוגים המתנסים להביא דרכים להקל את עול הלימוד. איך אפשר להקל את עול הלימוד? א', אתה יכול לצמצם תכנים. כשאני הייתי בחור בישיבה תיכונית, לא למדנו לבגרויות, לדבר הזה שנקרא בגרות, לא למדנו ממיקודיות. בדור שלכם אתם מכירים את המילה הזאת, מיקודית? כן. כלומר, אל תלמד כל ה-12 שנה, יומיים לפני הבגרות, כך איזה חוברת, תעבור עליה עד שתתעייף, 70 קיבלת. למה אתם צוחקים? כי זה נכון, ברור. כשאני הייתי בחור בישיבה תיכונית, אז התחילה התנועה הזאת של לסדר את הגמרא בצורה אחרת. קשה ללמוד דף גמרא במבנה של דף הגמרא. אז מה נעשה? נלמד את הסוגיה ונייצר איזושהי סכמה וניתן לתלמידים סכמה. אפילו עד כזה כך שבזמני, זה הגיע למצב שאפילו היו תלמידים שלא הכירו צורת דף גמרא. כי הגמרא, הסוגיות של הגמרא, הן בסכמות עכשיו. וכולי, אז אפשר להקל מצד כמות הלימוד. אפשר להקל מצד סגנון הלימוד. אפשר להקל בכל מיני קולות. אומר הרב, רבים מן הפדגוגים, ובפרט שאם אתה מנהל בית ספר, וצריך לעמוד מול הפיקוח, וזה תלוי במבחן התוצאה, אז אתה רוצה שיעברו כמה שיותר אנשים בציונים הכי גבוהים. אז מה אכפת לנו? תכף נראה שאין כאן באמת מה שכאן הרב קורא, איכות ידיעה, כבר אני מסביר, אלא כמות ידיעה. העיקר שמנהל בית ספר יקבל פרס. זה מה שמעניין. ועל הגב של מי שזה יושב, של הילדים. ברור? רבים הם הפדגוגים, המתנסים להביא דרכים, להקל את עול הלימוד. וחושבים שיביאו ברכה לעולם. במה? בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים, כאן דובר על תורה, אני תכף אומר שזה בכל דבר בחיים, ובהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל. מה זה נקרא להקל? מה זה באופן קל? באופן שלא יצטרך האדם להיות עמל בהם. נייצר כמה שפחות עמל. אני חוזר שוב למבחן הנפגע בגרות. אני זוכר על עצמנו שחומר קראו לזה גם, נכון? חומר, כן. כשאנו צריכים ללמוד חומר לבגרות, נגיד אפילו בתנך, היית צריך ללמוד המון המון חומר. בסוף הם שואלים אותך על 5% מהחומר שלמדת. אם במקרה השקעת ב5%, קיבלת ציון בסדר, אם במקרה נפלת, אז נפלת. ואז זה לא פייר, למה שלא ל5% האלה? היום אין דבר כזה, כמו, כן, כמו שאמרנו, מיקודית, הכל במיקודית. אז יש הרבה דרכים להקל. אומר הרב, תועלת הדבר, ואז באמת במבחן התוצאה, יכול להיות שנקבל ציונים יותר טובים. אומר הרב, תועלת הדבר אינה אלא מטעה. אתה רואה פה תועלת, אתה רואה פה ציונים. יותר קל ללמוד במיקודית מאשר ללמוד עוד 80% חומר שבסוף לא ישאלו עליו שאלות. נכון, אבל זה מטעה. תועלת הדבר אינה אלא מטעה. שמה? כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותם, כי אם על פי איכותם. שימו לב, אנחנו נכנסים עכשיו להגדרות חשובות מאוד. יש ידיעה כמותית ויש ידיעה איכותית. יש כמות הידיעה ויש איכות הידיעה. מה ההגדרה? מה ההבדל? אומר הרב. מה זה נקרא איכות הידיעה? א', כי הידיעות לא תימדד על פי כמותם, כי אם על פי איכותם, נקודותיים הייתי שם פה, א', על פי עומק ההבנה, ב', וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. זאת אומרת, ידיעת כמות זה אינפורמציה. מה שנקרא קלט פלט. למדתי טקסט, שיננתי אותו מספיק, מוציא אותו על דף הנקרא מבחן, קיבלתי ציון לא רע. בסדר. האם הבנתי את מה שלמדתי בצורה מעמיקה ובצורה מדויקת? לא בטוח. האם מה שלמדתי נכנס להיות חלק ממני, נכנס לי לרצון, לנפש, למידות, לחיים? האם אני מתנהל על פי הידיעה הזאת? האם כשאני לומד למשל, סוגיה שקשורה למידות, למשל מידת הכעס לבגרות, נגיד דוגמה, 8 פרקים, נלכות דעות לרמב"ם, נגיד. האם אני לומד מה כתוב בספר ויודע לדקלם את זה על דף וקיבלתי ציון עובר? או שאני מנסה להעמיק וקודם כל לדייק את הלמידה, במובן קודם כל הלמדני. האם כל כעס הוא שלילי? האם על כל כעס אמרו חכמים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה? כל הכועס כל מיני גינום שולטים בו? או אולי הרמח"ל במידת הנקיות בספר מסילת ישרים שמחלק את הכעס לחמישה סוגים? צודק, ויש 5 סוגים של כעס. שהם חולקים לשתי קטגוריות, כעס מתון, כעס רדכני, וצריך להגדיר כל אחד מהכעסים האלה ואיך הוא מופיע בצורה מדויקת. אז אם אדם לא לומד בצורה מעיינת ובצורה מדייקת, אז הוא קלט בערך. כל אחד מאיתנו שלומד גמרא יודע מצוין מה ההבדל בין לומד גמרא ברמת הבערך, כלומר בקיאות, לבין לומד גמרא ברמת כמה שהוא מסוגל, הדיוק קרי עיון. אדם שמתרגל ללמוד עיון לא מסוגל יותר ללמוד בקיאות כמעט. הוא ילמד פקיעות, אבל הוא יודע שהוא לא יודע. מה שנקרא קלט רושם, התרשם. אני לא נגד לימוד פקיעות, לימוד פקיעות זה חשוב. חשוב להקיף את התורה על כל מרחביה, וחשוב שתהיה פקיעות בתנך, במשנה, בהלכה, בגמרא, ברור שכן. כן? אבל מי שיתרגל להיין בסוגיה, אחר כך קשה לו מאוד להסתפק ברמת התרגום של המילים של הגמרא. קשה לו, כי הוא יודע שזה לא זה. זה לא זה. כן? אז קודם כל איכות של ידיעה זה הבנה מעמיקה ומדויקת, שבשביל זה צריך לעמול. את זה אתה לא יכול לקבל עם כפית של זהב בשיעור של רבן יעקב. זה לא עובד. זה לא עובד. זה לא עובד. נדרשת פה עבודה של חברותה ימים ושבועות ארוכים כדי להגיע אחר כך בעצמי, ברמה מסוימת, למה שיאמר בשיעור. קודם כל. ב' לא מספיק רק איכות הידיעה ברמת השכל שלה, כלומר עומק ההבנה והדיוק שבה. גם כמה הידיעה הזאת היא חיה בתוכי עד כדי כך שאני מנהל את החיים על פיה. נחזור למידת הכעס. לא מספיק רק לחלק את הכעס לחמשת הסוגים. השאלה אם אני למדתי עד כדי כך בצורה מדויקת שהשתכנעתי עד כמה הכעס זה מידה רעה, הכעס הרדכני, שכשאני אחר כך אפגש בסיטואציות שאני מתעורר לכעוס, אני אגיב נכון. עד כמה החיים שלי מתנהלים ככה. זאת שאלה אחרת לגמרי. זה נקרא מה שכאן הרב קורא. על פי איכותם א', עומק ההבנה, ב', עד לכאן השכל, ב', חיים וחריפות השימוש בהם לכל חפץ. כמה זה חריף אצלך בנפש, באישיות, בחיים, עד שאתה מסוגל להשתמש בזה בצרכים של החיים, כי אתה השתכנעת עד כדי כך וזה חי בתוכך עד כדי כך, שזה הפך להיות חלק ממך. אומר הרב, ביותר לימודי התורה, על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין איזה רושם? לעניין התכונה של המוסר, מידות, רצון, המעשים הטובים, דרך ארץ מצוות, עירת השם התאורה. אדם בא לבית המדרש לא כדי להקיף את השס. אדם בא לבית המדרש כדי לבנות את זה. דרך היקף השס. אבל זה יבנה בעיקר דרך העמל. בוא נגיד זה בצורה פשוטה. כשאדם מוכן להתאמץ על משהו, זה מראה שזה חשוב לו. על דברים פחות חשובים, אין לנו כוח להתאמץ, לא מוכנים להתאמץ. דברים חשובים, מוכנים להתאמץ. אדם רוצה לעשות כסף, הוא יתאמץ מאוד. זה מראה שזה חשוב לו. כסף לא חשוב לו, הוא פחות יתאמץ על זה בחיים שלו. אז קודם כל, עצם זה שאני מוכן לעמול, זה מראה שזה חשוב. ב', לא רק שעצם זה שזה אני מוכן לעמול, זה מראה שזה חשוב. העמל העצים אצלי את החשיבות. כי פגשתי את הדבר באמת. גם מצד ההבנה שבו וגם מצד ההשתכנעות הפנימית שלי, השכנוע הפנימית שלי ממנו, עד שאני חי אותו. אתם מבינים מה שאני מנסה להגיד? תראו מה כתוב פה. בעיקר וביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים על הלומד, לעניין תכונה של המוסר, המעשים הטובים ויראת השם הטהורה. ובזה יהיה מועיל רק הלימוד, רק הלימוד, רק, כמו שמקודם אמר הרב בפסקה מספר אחת, ואך אז, רק אז יקבל את שלמותו. על כן, ובזאת יהיה מועיל רק הלימוד שאינו בא בדרכים קלים ונוחים לקלוט. כמו שאנחנו מכירים בעצמנו, ככה מכיר את זה לעצמו, מה שבא בקלות, הולך בקלות. אדם יש לו 1,000 שקל בכיס. אף הוא לא 1,000 שקל ברוח. אפשרות אחת, עבד חודש שלם, אסף שקל לשקל, קיבל 1,000 שקל כמשכורת, נעלם לו ברוח. אפשרות שנייה, הדודה מאמריקה, אם יש דודה כזאת, נקווה שעלתה לארץ, שמה לו 1,000 שקל בכיס. אף ברוח. באיזה מצב הוא יותר יצטער? הראשון, ברור, למה? כי הוא עמל על זה. נו, אז מה הוא עמלת? תשובה אחרונה, 1,000 שקל בכיס, מה זה משנה? תשובה, ברור שזה משנה. כי אם עמלת על זה, זה שלך, זה קניינך, זה אתה. אז זה כואב לך שאיבדת חלק במרכאות, הכסף, כן? חלק מעצמך. אבל אם זה הדודה מאמריקה, אז הדודה מאמריקה עפה לי ברוח. בסדר, שתעוף. לארץ. בכל תחום בחיים זה ככה. אז בטח בתורה. לכן, על כן תצא מהלימוד שעל ידי היגיעה, דווקא א', עומק ההבנה והידיעה הברורה, במישור השכל, ב', עם הפעולה הרצויה לעבודת השם ויראתו, וכל תארת המידות. עכשיו, אני באמת באתי היום בשביל המשפט הבא, תראו את המשפט הבא. אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בדיסקונקי, או בדף מקורות, וכדומה, אבל הלימודים הנכנסים באופן קל, בלא יגיעה ועבודה כבירה, יישארו לעולם א', שטחיים מבחינה שכלית, כי אני לא עמל. אז אם אני לא עמל, אני לא מוכן, אז אני לא מדייק. כי הבנתי הבנה ראשונית, הבנה שטחית, הבנה בוסרית. הבנה ילדותית. אז א', הלימודים הנכנסים באופן קל, יישארו לעולם א', שטחיים, מצד השכל וההבנה, ב', וכפויים, זאת מילה מזעזעת. כפויים מלשון כפו, קר, כפוא, עומד יבש, כן? עומד מחוץ לאישיות שלך. וכפויים עומדים מחוץ לנפשו של אדם הפנימית, ופועלים מעט על מעשיו ועל יצרי לבבו. מעט. אתה רוצה את התורה בדיסקונקי? תלוי מה אתה מחפש. אם אתה מחפש כמות ידיעה, אז כן. אבל אם אנחנו מחפשים איכות ידיעה, אז לא. מה זה איכות ידיעה? א', עומק הבנה. אני נדרש לעמל. ב', שאני חי את ההבנה הזאת. אני נדרש לעמל. אם אני רוצה אינפורמציה, שאלה. איפה יש היום הכי הרבה אינפורמציה? במחשב. נכון? יופי. המחשב חי את הידיעות שבתוכו? הוא אפסנאות. המחשב הוא אפסנאות להרבה מאוד אינפורמציה כמותית. אם האדם הוא אפסנאות לחומר, ופה המילה חומר היא נכונה, אנחנו לא עובדים של הטלוויזיה. אם האדם הוא אפסנאות של חומר, אין בעיה, אז אנחנו אפסנאות, סך הכל. אבל אם האדם הוא לא אפסנאות, האדם הוא חיים, האדם הוא יצור חי, אז הוא רוצה לחיות את מה שהוא לומד. אז א' הוא צריך להבין את זה בשכל, בעמקות ובדיוק, וב' הוא רוצה שזה יחלחל ובעבע בתוכו, שיהפך להיות חלק ממנו. אנחנו חיים, רבותיי, בעולם תרבותי שרוצה לדלג על העמל. הכל בקלות, הכל כאן ועכשיו. לפני 30 שנה פלוס, חלק כולם יושבים פה לא היו עדיין בעולם. ראיתי איזה גזיר עיתון שנקרא ידיעות אחרונות, שלא זוכר מי כתב את מה שאני הולך עכשיו להגיד. שאלת שאלה הפשוטה הבאה. אז אולי האינטרנט, אולי כל זה, היה רק טלוויזיה למי שהיה. שאלת שאלה הבאה, רצה לדבר על האשליה שבטלוויזיה. האם ראיתם פעם בסרט, כך הוא שואל, האם ראיתם פעם בסרט, אדם שמחפש חנייה ולא מוצא בפעם הראשונה? או שמה שמראו לנו בסרט, זה אדם עם חזות מאוד מרשימה, שיושב בפרארי אדומה, נוסע על 180 קמ"ש ברוורס, ונכנס בדיוק לחנייה, בול במקום שהוא צריך. זה מה שאנחנו רואים בסרט? כן. נו, עכשיו אני מחפש חנייה. אני שבוי בסרט, של פרארי אדומה שאין לי. 180 קמ"ש ברוורס, לא מסוגל. חנייה פנויה אין. שוטר דוח יש. נו, איך אני עכשיו מגשר על מה שאני חי בדמיוני בסרט, לבין משהו במציאות בפועל. היום בעולם המחשבים של הילדים, ילד משחק משחק מחשב. הפסיד. מה כתוב לו? Game over. מה עכשיו? מתחיל חדש. הוא שילם מחיר על זה שגיים over? כלום. בחיים יש כל מיני גיימים overים. עשה טעויות, game over. הוא משלם מחיר, האדם הזה? כן. אבל אם הוא מתחנך במחשב, שגיים אובר ומתחילים חדש, אז איך הוא יוכל להתמודד עם כישלונות בחיים שלו? הוא ישבר. לא רוצה להגיד להתרסק. רבותיי, התרבות שבתוכה אנחנו חיים, היא תרבות שמנסה לקצר תהליכים. היא תרבות שמנסה כאילו, בשורש הפנימי זה מאוד עמוק, להיות מחובר לחסד האלוהי שהוא ללא גבורה. לא רוצים ותן תלום אותה לברכה. רוצים מן. רוצים הכל עכשיו. שלום עכשיו, משיך עכשיו, הכל עכשיו. נכון. והתורה היא הולכת בדיוק בכיוון הפוך לגמרי. כי גבר עלינו חסדו. מידת הגבורה. יערוף כמה תר לקחי. האדם הוא בכוח שצריך לצאת לפועל, וכמה שהוא יוצא לפועל, שעוד יוצא לפועל. ואדם לעמל יולד זה לא כללה, זה הברכה הכי גדולה. כי דווקא כשאתה עמל, אתה קונה בתוכך את הדברים באמת. זה באמת שלך, זה באמת אתה. אז מקודם אמרנו, למה נדרש עמל? כדי שהנברא יהיה שותף עם הבורא. עכשיו הבנה השנייה. לא רק כדי שאדם יהיה שותף עם הבורא, אלא כדי שהאדם יהיה באמת משהו. כדי שאני יהיה אני צריך להיות אני. אבל אם זה בחיצוני לי, אז זה לא אני בכלל. אז אמרת הגמרא, על כן חמה של תורה, הברור והמובחר שבה, העיקרי, המחובר בעומק רעיון ושום שכל, זה מצד השכל, והמרבה אומץ הנפש בירת השם ודרכי קודש, זה מצד החיים. במי תמצא או תמצא? רק במי שנתגדל על עבודת התורה בעמל. וקנה אותה בדרכים כבושים שעל ידי יגיעה ועבודה רבה. ואם הוא הולך על הציר הזה, שעמדו לו להתרחק מן הילדות וכל געגועיה לביל תקנותם בדרך שעשועי ילדים. קניין תורה זה לא גן שעשועים, כמו גן הסוס, זה לא. זה דורש. אמה, למה אמרתי מקודם, מכון מיר צריך להגיד את זה פעם בשבוע או פעם בחודש? כי מכון מיר יש אנשים שמגיעים בשלבים שונים. בשלב הראשון אני מסכים שצריך לעבור דרך המקום שנקרא כיתת אמונה, ובפרט אתה יותר מקבל ופחות עובד בעצמך, יותר מקבל עם כפית של זהב לפה ופחות עמל. אני מסכים עם זה. אבל זה מאוד משקר בכף ובקוף, ונוח מאוד להישאר במקום הזה שאני מקבל את הכל מן המוכן. ככל שאדם מתפתח בעולם הרוחני שלו, הוא פחות זקוק לקבל עם כפית, והוא יותר מעוניין לעבוד בעצמו. בחור בשיעור א' בישיבה, יש לו שיעור בגמרא כל יום. בחור בשיעור י' א' בישיבה, יש לו פעם בשבועיים שיעור, במקרה הטוב. לא צריך יותר, תן לי לעבוד שבועיים, אחרי שבועיים נגיע לשיעור. לא רוצה כל יום שיעור, מפריע לי כל יום שיעור. כי אני רוצה לעבוד בעצמי. אני חושב שהחבר'ה כאן במכון, הם צריכים לדעת את זה. לא לאבד את מדרגת האדם, שהיא תכונת העמל, שזה המטר מזה אנו החשבון. כי זה מה שבונה בסוף את, את, את האדם מבפנים באמת, ולא קיצורי הדרך. אז אתה מקיא, אז במי תמצא חמה של תורה? במי שמקיא את החלב שיונק מאמא. כי החלב שיונק מאמא, א', הוא זמין, הוא אצל אמא, לא צריך ללכת לעבוד בשביל זה. ב', יש בו את כל מרכיבי המזון. אבל אדם היום צריך ללמוד מקצוע, להוציא תואר, נגיד, להתמקם בעבודה, להתפרנס, לקבל המשכורת בסוף החודש, ללכת לסופר לקנות חומרי גלם, להיכנס למטבח, לבשל, שאוכל יצא מזין ואולי בסוף גם טעים. אין לי כוח. קונה אוכל מוכן. אני לא אומר שלפעמים אין לנו כוח וצריך להשלים אוכל מוכן. אבל איפה הריח של החלות של אמא בבית? איפה השניצל של אמא? זה לא השניצל וזה לא החלה. זה משהו הרבה יותר עמוק. נכון או לא? גברת נמבור, כן או לא? כן. לכן, כי אם מקיא חלב שינק משדה אמו עליה, על ידי רוב עמל והגיע, הוא לא רוצה, זה, הוא דוחה את הדיסקונקי הזה. מישהו פה מוכן, מחילה מכבודכם, מישהו פה מוכן לינוק מחלב אם, או נשפר את זה קצת, מישהו פה מוכן לאכול מטרנה לארוחת צהריים? או גרבר? אצלכם האשכנזים זה מנה אחרונה. טעים גרבר. כן? אחינו האשכנזים, אמרתי. אבל אף אחד פה לא מוכן לינוק או לאכול מטרנה. ונראה לי שגם גרבר רוב האנשים פה, זה עברו את השלב. למה? כי אנחנו לא בשלב הזה. אנחנו לא בגיל הזה. אנחנו יכולים לצפות מעצמנו קצת יותר. טוב, עכשיו נגיע עד לכאן, הקדמה לשיעור, עכשיו נגיע לזוגיות. יופי, עכשיו המכה בפטיש, זהו, אחרי זה לא צריך להגיד כלום. אומר הרב ארבע, המין האנושי, יש לי עוד שתי דקות, נקווה להספיק. המין האנושי משתלם מחיוב חוכמתו התברך, במהלך גידול דורות, מתוך חיבור יסוד הטבע, ויסוד הבחירה. זו סוגיה עצומה, לא אפשר לפתוח אותה כרגע, אבל העולם מתפתח מתוך א', הטבע, כלומר שהקדוש ברוך הוא הטביע בכל אחד מהנבראים איזה טבע מסוים, אופי מסוים, תכונה מסוימת, נקרא לזה בכוח, כן, פוטנציאל, בלשון הרב קוק, סגולה, ובחירה. האדם הבוחר, הוא מוציא מהכוח אל הפועל לטבעו. למשל, יש לאדם כישרון אינטלקטואלי, הוא לומד ואז הוא מוציא את הכישרון הזה מהכוח אל הפועל. האדם קיבל כישרון לנהוג ברכב, הוא לומד נהיגה והוא נוהג. בסדר? וכדומה. אז המין האנושי משתלם מחיוב חוכמתו התברך במהלך גידול דורות, מתוך חיבור יסוד הטבע, זה הסגולה, התכונה, האופי, הבכוח, הפוטנציאל, ויסוד הבחירה, זה החיות של האדם. הבחירה היא מיוסדת על יסוד הטבע. אני לא יכול לבחור מה שאין בטבעי. זה גם סוגיה שצריכים לפרק אותה בדור של פלורליזם משתולל כמו שלנו. הבחירה היא מיוסדת על יסוד הטבע. אתה לא יכול לבחור משהו לא בטבע שלך. אני רוצה לעוף. מה תגידו לי? הגעת או מצאת, תאמין. טוב, מתחיל להתייגיע, לא מוצא, לא מצליח לעוף. מה תגידו לי? תמשיך להתייגע. זה מה שתגידו לי? לא. מה תגידו? אין לאדם תכונת תעופה. אתה לא עוף. עוף, עף. אתה לא עוף. אז אין לך תכונת התעופה. הרבה מאוד מהבחירות, או הייתי אומר ככה, הרבה מאוד מהתסכולים המיותרים של האדם המודרני, של החברה כולה ושל הפרטים, זה שהוא מנסה לבחור דברים שאין בטבעו. למה? כי החברה אומרת לך, הכל אפשרי. קוראים לזה היום מגדר. שמעתם על זה? מגדר, הגדרה. תגדיר את עצמך שאתה רוצה. והקדוש ברוך הוא חי בעולם של מגזר, הוא לא חי בעולם של מגדר. הוא גזר גזרה. אתה זכר ולא נקבה, אתה יהודי ולא גוי. אתה עם מראה חיצוני כזה ולא אחר, אתה עם כישרונות כאלה ולא אחרים. תפסיק ללחוד בסרט. הבירור התרבותי בדור שלנו, זה הבירור בין הגזרה האלוהית להגדרה האנושית, בין מגזר למגדר. זה הבירור. אז אנחנו לא יכולים לבחור בחירה שלא מיוסדת בטבע. האלוהי שגזר עלינו כפוטנציאל כאלה. ואם לא היסוד הטבעי שבחזה השם יתברך ששם ביצירה שחול העולם, לא היה אפשר לבחירה להתקיים. אמנם, התכלית שהקדוש ברוך הוא חפץ בה, זה שאנחנו נבחר, נהיה עמלים. כלומר, יש סגולה, יש טבע, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נבחר. יש גשם שבפוטנציאל שלו הוא יכול להצמיח לחם, והקדוש ברוך הוא רוצה שנכין את הלחם, נזרע את החיטה ונעבור את כל התהליך, כמו שאמרנו מקודם. יש תורה שהקדוש ברוך הוא רוצה שתופיע בעולם, ואנחנו צריכים לעבוד על זה כדי שתופיע דרכנו ובעולם. אמנם תכליתו הוא היסוד הבכירי, שמצד שכלו האדם בוחר ומסתכל במעשיו לעשותם על פי היושר והתיקון. יופי, עכשיו הגענו לנושא של השיעור. לפי סיפור בריאת האדם ופרשת בראשית שקראנו לא מזמן, האדם נברא בגן עדן, שאין לי מושג מה זה, זכר ונקבה. בלשון חז"ל, מחוברים. בסדר? יופי. אז הזכר והנקבה במקור, במקור הבריאה, הם מחוברים. הם צריכים לעמול לחפש אחד את השני. הם צריכים לעמול לבנות את הקשר שביניהם. לא. זה שני צדדים של מציאות אחת שנקראת אדם, שנאמר, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו עד לכאן לשון יחיד, אדם אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם כלול משני צדדים הנקראים זכר ונקבה, שהם בעצם אותם שהוא אותו. איזה יופי עולם של גן עדן. הזוגיות בגן עדן הייתה סבבה. סבבה זה מילה של ילדים. גן שעשועים. סבבה. גן עדן. סבבה. במובן שמה? שאין צורך לחפש את החצי השני. שאין צורך להמול על הבניין הזוגי. את מחפשת חמודה? את החצי השני? או, הנה אבא. מצא אותו. זה חצי שני מסוג אחר. כן. אז בגן עדן, אין עמל. יפה. עכשיו שאלה. הקדוש ברוך הוא החליט לנסר, סוד הנסירה. לפני החטא. אחרי זה יבוא החטא. נכון? הרי יש שלושה מצבים בזוגיות. מצב אחד, מחוברים בגן עדן לפני הנסירה. מצב שני, לפני החטא עדיין. אחרי הנסירה כל אחד לכשעצמו. מצב שלישי, אחרי החטא, ואז הקדוש ברוך הוא סילק את אדם. וחבל לעולם שלנו, לעולם הזה. אנחנו עכשיו עדיין בגן עדן, לפני החטא, כלומר זה לא קשור לחטא. זה לא חטא, אדם למעל יולד זה לא חטא, וזה התפך התאכל לחם, זה לא כללה במובן של העולם הזה. ביחס לגן עדן זה כללה, וביחס לעולם הזה זה האידיאל, בזה התפך, תעמול, תהיה שותף, תקנה את זה בתוכך, כמו שדיברנו. אז אני חוזר. עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט שלב ב', שהוא מנסר. איך הקדוש ברוך הוא מנסר? א', למה החלטת? למה החלטת לסבך לנו את החיים? שנצטרך לחפש את החצי השני ואחרי זה לעמול על הבניין הזוגי הזה כל כך קשה. כדי שנעשה את כל מה שאמרנו עכשיו פה. נהיה שותפים וזה יהיה חלק מאיתנו. ב', אחרי שהקדוש ברוך הוא ניסר, או לא אחרי, בזמן הנסירה, איך הקדוש ברוך הוא ניסר? איך התורה הגדירה את המצב של האדם כשהקדוש ברוך הוא לקח את הצלע והפך אותה לאישה? תרדמה. יפה. מה זה תרדמה? תרדמה, המצב של הרדמות, שינה, זה בין מוות לחיים. כלומר, מוות זה היעדר תודעה, היעדר בחירה, אפס, אפס, מוות, אפס. ערנות, תודעה 100, בחירה 100. שינה, תרדמה, 1 חלקי 60 ממיטה, 59 חלקי 60 חיים. נלך לפי החזל הזה. כלומר, זה חיים ומוות, משמשים בערבוביה. זה מצד אחד יש כאן חיים, כי האדם הזה ברוך השם התעורר, הוא לא מת, אבל מצד שני הוא כרגע בזמן השינה חסר תודעה, חסר בחירה. אז הקדוש ברוך הוא כשהוא ניסר את החלק השני מן האדם, הוא הפיל על האדם תרדמה. מה זה בא לומר? זה בא לומר שבעצם יש לך עוד איזושהי שייכות לחצי השני, נשאר בך איזה רושם מהחצי השני שלך. כלומר, הזוגיות זה לא, אין צורך להמציא מחדש. יש איזו שייכות מקורית, אבל מצד שני, זה רק רושם. לך תעבוד, לך תעמול. אני קורא, מסיימים. התרדמה שהפיל השם על האדם בלקיחת הצלע, היא קבעה את ערך הטבע בזה, כלומר השייכות של אדם, איש של אשתו, זכר לנקבה, שיהיה רק בתור רושם, ולא בתוקף של שליטה בפועל. וכל זאת למה? כדי שיבנה עליו שכל הבחירה את בנייניו. האם יכולה להיות זוגיות ללא עמל? א', עצם המציאה של בן או בת הזוג, וב', אחר כך כל הבניין של החיים ביחד. זה יכול להיות בלי עמל? לא. הקדוש ברוך הוא יכול לדלג על העמל הזה? כן. הוא יכול להשאיר אותנו לפני הנסירה. הקדוש ברוך הוא ניסר ואמר לנו, לך תחפש את החצי השני, לך תעבוד, לכו לעבודה. למה? כי זאת תכונת האדם. יותר מזה, משפט אחרון, אם אנחנו רוצים באמת בניין זוגי, כמו בניין תורני, כמו בניין חומרי, כמו כל הנושאים שדיברנו פה, זה רק על ידי עמל. כלומר, זוג שאומר, נמאס לי לעבוד, למה זה לא חלק? זה זוג שלא מבין איך בונים זוגיות. ולא מבין מה זה זוגיות. כי הוא לא מבין שאדם למה ליולד, והוא לא מבין שזאת הברכה של האדם. זאת הברכה, העמל הזוגי. אין זוגיות ללא עמל. יש פה אנשים שנשואים קצת יותר נראה לי, מ-10, 20, 30 שנה. כן. האם העבודה הזוגית מסתיימת מתי שיהיו? התשובה היא? לא. אף פעם לא. אף פעם לא. איזה בעסה? מתי נסיים את זה? אנחנו לא סוכני ביטוח. סוכן ביטוח חי שתי תקופות בחיים. תקופה אחת עובד קשה, תקופה שנייה שב רגל לרגל, דג דגים בים, ונהנה מהפרמיות. נוח. הוא בחסידות נוח. תורה זה לא סוכן ביטוח. תורה זה עמל. אז שנזכה לעמול, מתוך זין במר חשבן, בכל התחומים, גם בתורה, וזה מה שבסוף בונה בפנים את הכל, וגם בזוגיות, וזה מה שבסוף מה שבונה באמת את העומק הזוגי. בעזרת השם, האם השיעור היה על זוגיות? כן. יישר כוח לכם, תודה לרב יורם, תודה לרבי משה. להגדיל תורה ולהאדירה. ברוכים תהיו.